dat zit goed gaan. Is ook prima. אז מה שראינו, כן, תפתחו את ספר הקדוש, מפר אביך, בתוך החמישייה, בסופו, מידות ראייה, מידת האמונה. בסדר, לכולם יש. האמונה האלוהית, כן, פסקה ג' היא המחשבה היותר עליונה. שמתוך גובהה היא משתפלת בכל השדרות, גם היותר שפלות, ובכל דרגה ושדרה היא מתוארת כפי ערכה. ראינו פעם אחרונה שבעצם העיקרון הזה כבר מתחיל ממתן תורה, שכל אחד שומע מישראל, שומע קול אחר לפי הקול שהוא מסוגל לשמוע, והקדוש ברוך הוא מחדש להם, אנוכי השם אלוקיך, אל תגידו, למרות שאתם שומעים קולות שונים ואתם סבורים שם האלוהות הרבה יש בשמיים, תהיו יודעים שאני הוא השם אלוקיך. תראו, ראינו שבעצם ככה כל ההתגלות האלוקית היא מתחלקת לשמות שונים, כן, למידות שונות, רק מצידנו, אבל מצד הקדוש ברוך הוא הכל אחד. ההתגלות הזאת הולכת ומתפרטת לכל אחד לפי המדרגה שלו, ומה שעצרנו פעם אחרונה, כן, לכן הרב אומר, עוד שנייה אחת, לכן הרב אומר, קודם כל, שכשאנחנו כל אחד מדבר על הקדוש ברוך הוא, כל אחד מקבל למשהו אחר. אף פעם אנחנו לא באמת, לא יודע אם כל אחד בהכרח מקבל למשהו אחר, אבל אין לנו שום יכולת לדעת האם בתוכנו כל אחד מכיר את אותה מדרגה של התגלות אלוהית, והדמיון הוא בשפה שהיא חיצונית, אבל מבחינה פנימית כל אחד פוגש את מה ששייך שהוא ייפגש איתו, את ההתגלות שאליה הוא שייך. ולכן המסקנה היא שהתפקיד שלנו הוא לנסות, התפקיד של החוקר, איך הרב קרא לזה, החוקר המיושב, לנסות לראות איך כל הדעות השונות באמונה משלימות אחת את השנייה ולא מתנגדות אחת לשנייה, לראות איך הן יוצרות אמת אחת שלמה וכללית, כי הן באמת אמת אחת, רק שמתגלה עם הגוונים השונים, כל אחד לפי מה שהוא, וכל החיים אנחנו צריכים לטהר את התפיסת האלוקית שלנו, להתעלות ולתאר אותה. אמרנו פעם אחרונה שרבי נחמן אומר שזה התשובה מעבודה זרה שכל אחד מישראל צריך לעשות, מאותה מדרגה נמוכה יותר של ההכרה שלו של הקדוש ברוך הוא, שהיא נחשבת עבודה זרה לעומת המדרגה שאליה הוא התקדם עכשיו בהשגת השם, בדעת אלוהים. כן, אוהד,
למה
אז
אומרים
שראתה
שפחה לאירו שלו ראה יחזקדים?
אתה אומר, ברור ששפחה מצידה היא מאוד נמוכה, אז איך היא יכולה לראות מה שלא ראה, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי? בפשטות, שוב, זו שאלה טובה שצריך לעיין בה מצד עצמה, כי גם בלי קשר למה שאמרנו, היא לא סבירה, איך שפחה יכולה, כזאת שפלה, יכולה לראות מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, כן, נכון, צריך להבין את האמירה הזאת בפני עצמה. אבל זה אומר שפשטות, שם היה מדרגה כללית של התגלות אלוקית בעולם, ולכן זה היה מעבר ליכולות הפרטיות של כל אחד. וממילא מה ההשלכות של זה? שאחרי שהיא ראתה היא נשארה שפחה, בסדר? והיא המשיכה להתלונן על השומים והאבטיחים, ולא נהייתה יחזקאל בן בוזי.
אבל אמרנו שבמעמד הר סיני כל אחד היה לו התגלות ברמה שלו, לא?
אז אתה אומר למה שם לא היה התגלות משלו, כן. שוב, גם אם אני משאל שמה שחז"ל אמרו על קריאת ים סוף, הם מתכוונים אותו דבר גם לגבי מתן תורה. כלומר, אני משאל שגם מה שראו במתן תורה לא ראה יחזקאל בן בוזי, אחרת, כאילו, לא נראה לי שההתגלות בקריאת ים סוף הייתה גדולה מההתגלות במתן תורה, נכון? מפשטות זמן ההתגלות במתן תורה, ולכן הכוונה גם שם היה אותו דבר, אלא מה? שבאופן יחסי להתגלות, כל אחד פגש את מה שהוא שייך עליו בהתגלות, אבל מבחינת המעמד הכללי של ההתגלות, כנראה הוא פרץ מעבר לגבולות הפרטיים של כל אחד. שוב, מה הראיה? שאחרי מתן תורה עוד פעם חטו. בסדר? כלומר, זה לא הגיעו למדרגה של חזקאל בן גוזי. בכל זאת, במתן תורה עצמו זה היה מתואם באופן יחסי לכל אחד. ככה אני משאר בכל אופן לשקלל את כל המדרשים וכו'. מישהו עוד רצה לשאול משהו? טוב, אז פעם אחרונה מה שעצרנו, זה מה, אז מה תגיד לגבי הדתות השונות? כלומר, אתה אומר שבאמת אמיתות שונות, כן, הרב הסביר, שבאמונות ובדעות כל אחד פוגש את הצד שאליו הוא שייך בהתגלות האלוהית. ולכן התפקיד של החוקר המיושב זה לנסות לראות איך האמת הכללית נבנית מכל הצדדים השונים שנפגשים איתם. אבל איפה הגבול של זה? מה, גם מחוץ ליהדות? איפה הגבול של זה?
מבחינת היתר או מבחינת הקיום?
מה זאת אומרת?
מבחינת התכלס מה בסוף יוצא מזה או מבחינת
קודם כל התפיסה? קודם כל התפיסה שלנו, איך אנחנו מבינים את הסיטואציה, כלומר, האם גם להם יש התגלות אלוקית של הגויים, בדתות שמתנגדות או שונות מאמונת ישראל, מתורת ישראל, והאם צריך להיות לזה איזושהי השלכה גם, כלומר, האם צריך להיות לנו יחס סימפטי לדתות שונות, האם אנחנו צריכים לשמוח שגויים אחרים בעולם, הראלים, הם קשורים הם דתיים, כלומר זה משהו שצריך שיהיה בו איזושהי הערכה, או שבסדר, הכל שם שקר, כאילו, שקר וכזב. דתיים בדת שלהם, אני מתכוון, שייכים לדתם. כן. אז תראו מה הרב אומר, כן, תראו איזה דברים מדהימים שהרב אומר בקבצים מכתבי יד קודשו, אחר כך הוא המשיך לכתוב את זה, זה מופיע באגרות, בכל מיני, בניסוחים טיפה שונים אחד מהשני, יכול להיות שיש הבדלים בדגשים, בכל אופן העיקרון הזה ממשיך להופיע בכתבי הרב, במקור יוד, כן, זה הטור השני, השורה 40, בסדר, אתם איתי? רואים? לא בדף שיש בו את הכותרת, אלא בצד השני, כן? רואים שורה 40 באמת, באמת, כל דת יש לה איזה ערך וניצוץ אלוהי. ואפילו עבודה זרה יש לה ניצוץ טוב מפני המוסר המועט שיש בה. אלא, אין עוד אף. זה דפים אחרים. אין לך? תראה, זה דפים אחרים. ואפילו עבודה זרה יש לה ניצוץ טוב מפני המוסר המועט שיש בה. אלא שהמדרגות הולכות ועולות, כמו שמדרגת בעלי החיים מתחילים מחיי הרמסים היותר נמוכים עד האדם הגדול והחשוב ביותר, כן מתחילים ערכי הדתות, משפל הערה הקטנה של איזה נטייה מוסרית עד שלמות הנבואה של אדון הנביאים עליו השלום, ובינתיים ישנם מדרגות רבות. אומר הרב, כמו שבעולם החי יש לי רצף של מדרגות של חיים, אותו דבר גם במדרגות של ההתגלות האלוהית יש מדרגות, יש רצף של מדרגות שהן חלוקות אחת מהשנייה, אבל יש איזשהו רצף של מדרגות.
זאת אומרת, שאני יכול להיות כמו שאני אוהב בן אדם מתוקן, נגיד, לפחות את הסקאלה, נגיד, בן אדם מתוקן ברמה 60%, כמו שאני אוהב אותו, למרות שהוא לא 100%, גם אני יכול לאהוב את הנצרות למרות שהיא לא 100%.
במידה מסוימת, לא יודע אם את הנצרות או את האנשים שזה, אבל אני לא יודע מה זה לאהוב כאן, לא יודע אם ההגדרה היא פה לאהוב, צריך לאהוב את כל הבריאות, אבל יש פה איזושהי מידה מסוימת של הערכה, של הערכה לכל דת, כן.
אבל יש גם את הבחינה שיהודי צריך לשנוא את העבודה זרה ולאבד אותה, איך הוא יכול לאהוב את העבודה זרה?
יפה, אז צריך, אז שוב, אולי נראה את זה טיפה גם בהמשך, אבל במידת האהבה הרב מביא, שהשנאה שיש לנו לאומות זה לאותו צד של רשעות שיש בהם, אבל הצדדים החיוביים שיש בהם אנחנו מעריכים ואוהבים.
אם זה בא מתוך עבודה זרה, כאילו מה?
נכון, אז לכאורה, שוב, מה שעולה מפה, לכאורה, גם בעבודה זרה עצמה, יש לנו איזושהי מידה מסוימת של הערכה לזה שבסוף, גם עובד עבודה זרה, יש לו איזושהי מידה של מוסריות בגלל העבודה זרה. נגיד את זה במילה, ואולי אנחנו נעריך בזה יותר בהמשך. למה, מה הקשר בין דת לבין מוסר? למה הרב אומר פה תשב, יוסף, אם אתה רוצה זה, אז תשב עם מישהו, או אם אתה, כן, אין לנו כאן עוד הודעה. אם תכננת, כן? לא התכוונתי, אין לנו עוד דפים עכשיו.
מה?
זה מה שהיה דפה פעם קודמת. מה?
מה, מי שדתי נחשב מוסרי יותר?
יפה, האם שאלה, האם מי שדתי נחשב מוסרי יותר?
כן.
מה?
פעם לא היה שום רק מוסר בעולם,
לא
פה. היום, העולם כולם
יודעת, הנצחות האסלאם, זה האסלאם ברור. האסלאם?
חגי, מה אתה אומר?
הנצרות.
שמה הנצרות?
הנצרות של הדת של הפעם הייתה שהאדם הוא לא שווה כלום. היו פשוט הורגים על ימין והשמאל.
שפיכות
דמים סלקטיבית.
זה היה המוסר שלהם.
בדיוק, זה מה שאני אומר.
היה שאיפה לאיזשהו מוסר. היה מוסר להתפסול. גם היום, היום אין רק בדת יש רק דת
מוסר. מה הגדרה של מוסר? מי קובע מה זה מוסר?
נכון, אם מוסר הוא טוב או לא, אבל היה שאיפה.
מי קובע מה זה מוסר? הבני אדם? או משהו אלוקי?
רק בעולם הדת היה שאיפה למוסר. אז, היום זה התעדן.
אז גם היום, גם היום...
אני יכול להתחייב להסמיך, כי היום כולם מאמינים, זה מה שאתה אומר.
גם היום, גם היום,
נבוא.
גם היום, גם מחקרים חברתיים מראים פערים מוסריים. השאלה איך אפשר לבחון מוסר, כי בסופו של דבר, כל אחד חושב שמשהו אחר זה מוסרי. אז איך אתה יכול לבחון איזשהו מוסר אובייקטיבי בין דתות שונות, או בסדר, דתות או כאלו שכופרים בדת, וזה גם איזושהי מידה מסוימת של דת. אז המחקר הגיע לאיזשהו משהו, לאיזושהי נקודה שבה אפשר להשוות את כל הקבוצות. כי כולם מסכימים על זה, או כמעט כולם מסכימים על זה, והוא, יש לכם ניחוש? שכולם מסכימים שזה טוב, ואז אפשר לראות בדבר הזה האם מי ששייך לדת הוא יותר עושה את זה מאשר אחרים. מה כולם מסכימים עליו?
רצח.
מה?
רצח.
אוקיי. לא, משהו חיובי.
לא לרצוח.
לעשות חסד, בסדר? לעשות חסד. ככלל, זה משהו שהוא מוסכם כמעט על כל החברות האנושיות, בכל אופן שאנחנו מכירים, שלעשות חסד זה דבר טוב. ובאמת המחקרים גילו שיש פערים מאוד מאוד גדולים בין אנשים שקשורים לדת בעניין הזה ואנשים שלא, פערים של מאות אחוזים. של מאות אחוזים. גופים הכי אובייקטיביים ומקצועיים שיש בעולם. לא, ממש לא. ממש לא. הלמ"ס, למשל בישראל הלמ"ס. בסדר? אולי כשנגיע לזה, לא תכננתי להאריך בזה עכשיו, כי יש פסקה שבה הרב מתייחס לזה יותר בהמשך מידות האמונה, אבל ממש לא, הלמ"ס, בסדר? הלמ"ס זה גוף שלטוני, מן הסתם רובו נוטה לשמאל וחילוני, כמו רוב הגופים, רוב הגופים הפקידותיים של מדינת ישראל, שנבנו בתקופת, אתה יודע, ממשלות העבודה. וזה הנתונים שהם מצביעים עליהם, בסדר? ממש לא דתיים. מכל מקום, אגב, אני חייב לציין שגם אמא שלי באופן אישי סיפרה שזה החוויה, אמא שלי עכשיו במעלות, היא פנסיונרית והיא מרכזת קבוצה של מתנדבים, של מובילי התנדבות, וביחד עם עוד כמה, והנשים הנקראות, חילוניות, שוב, אני לא אוהב כאן את ההגדרות, כי אני לא יודע מה זה דתי ומה זה חילוני, אבל בכל אופן, כשאנשים מגדירים את עצמם, שהם פחות קשורים לדת, אמרו שכואב להם מאוד, שהם רואים שאין כמעט אנשים חילוניים שמגיעים להתנדבות, לעומת זה שכמעט כל מי שנמצא שם הוא דתי. אבל זה נתונים ברורים, בסדר? שאין עליהם שום מחלוקת. בהזדמנות יהיה אפשר אולי גם להראות אותם בצורה יותר ברורה. אבל ענייננו, הנקודה פה יותר משמעותית. מוסר זה אומר שאני מרגיש מחויב לאיזושהי, שאני מרגיש מחויב לאיזושהי אמת מידה כללית שעומדת מעל העולם, בסדר? כלומר, שהעולם מיועד למשהו ואני מחויב לאותו דבר, בסדר? לולא זאת, אין משמעות להגדרה מוסר, בסדר? מוסר זה אומר, נכון, מה זה מוסרותיהם? מה שהם כבולים אליהם, משועבדים אליהם, מכוונים אליהם, נכון? המוסרות של הבהמות, אני חושב, נכון? שתופסים בהם את הבהמה שחורשת. מוסר זה בעצם אומר שאני מכיר בזה שיש מגמה לעולם, ואני מחויב אליה. שיש איזושהי מגמה, במציאות, שאני מחויב אליה. בסדר? ולכן, כל מי שאין לו אלוה, כלומר, כל מי שלא תופס, שיש מישהו, שיש מה שאני מחויב אליו ומגדיר את הייעוד שלי, של העולם, של החברה, אז מאוד קשה מאוד קשה לבסס ולהגדיר מוסר בלי זה, בסדר? בסדר, יש עוד להאריך בזה, בסדר? יש עוד להאריך ואפשר להקשות על זה קושיות ולתרץ את כולם, אבל באופן פשוט המוסר מוגדר לאור זה שאני מבין שיש ייעוד לי ולעולם, בסדר? ואם אין לי אלוה שאני מחויב אליו, אז אין משמעות למוסר. אז מה יגידו לכם רוב האנשים היום שהם כאילו מתנהגים כמוסריים? ייתנו לכם אולי כל מיני סיבות. א', חלקם הגדול לא ייתנו סיבות למה הם עושים את זה. לא יהיה להם סיבה. וחלקם יגידו, אני רוצה שלילדים שלי גם לא יפגעו, לכן אני לא פוגע באחרים. בסדר? לא בגלל שאני מרגיש שחשוב להיות מצד עצמו מוסרי, אלא בגלל שאני לא רוצה שיפגעו בי, אז אני גם לא פוגע באחרים.
אני שמעתי גם תשובה, אני מרגיש יותר טוב.
יותר טוב עם עצמי. כן, אז אם מישהו אחר רגיש טוב יותר עם עצמו, עם זה שהוא ירצח, אז זה אותו דבר, הוא ירצח. בסדר? כאילו לפי השיקול הזה. ולכן, אבל יש עוד מקום להאריך בזה. אפשר, אם מישהו רוצה להקשות עכשיו, אבל אפשר להתעסק בזה בפני עצמו גם בהמשך. בכל מקרה, אומר הרב שלכן, כל מדרגה של מחויבות לאיזשהו ניצוץ אלוהי, לאיזשהו אלוה, היא כבר מייצרת מדרגה מוסרית. רק מה? יש מדרגות מוסריות מאוד נמוכות. טוב, יש מדרגות מאוד גבוהות. אם כן, בסדר, אתם איתי ב-45? אם כן, אין כאן סתירה כלל, ובאמת רוב הדתות אפשר שהן טובות לפי מצב האומות שלהן. שהאומה שהיא נמוכה בערך שלמות נפשה, במוסר והכשר להשגת אלוהות בתארה. צריכת דתה גם כן להיות נמוכה לפי מידתה. בסדר? כלומר, כל עם מסוגל להכיר את אלוהים במדרגה שהוא מסוגל להכיר, ולכן יש כאלו שמכירים במדרגה מאוד 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 נמוכה, ויש כאלו שזוכים להכיר, עם ישראל זוכה להכיר במדרגה של שלמות הנבואה, של ספקלריה המהירה של משה רבנו, הוא זוכה לתורת משה. וכמובן יש פערים עצומים במדרגות, וכוח, כן, ויש קודש ויש חול, וכוח האלוהי, ויש גם תומה, אבל גם בתשומה יש איזשהו צד של מוסריות. וכוח האלוהי המלא התגלה בסגולת כל העמים, עם השם אלה אשר לא היה כדבר הזה ולא נשמע כמוהו. הניסה האלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות, באותות, במופתים ובמלחמה, ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים, ככל אשר עשה לכם השם אלוקיכם במצרים לעיניך. בסדר, אז באמת אומר הרב שהמדרגות האלו מגיעות עד כדי, עד כדי אפילו העמים. האם יש איזושהי נקודה שבה אנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא במדרגה, איך אני אקרא לזה, לא במדרגה הסובייקטיבית שלנו, אלא קשורים באמת לקדוש ברוך הוא. לא אוהב להגיד את המילה באמת, איך לא קשורים. אבל אתם מבינים מה המשמעות? המשמעות היא שבסופו של דבר כל אחד שומע את הקול שהוא מסוגל לשמוע, בסדר? האם יש איזושהי נקודה שכולנו קשורים להשם יתברך מצד, מצד עצמו, לא מצד רק מה שאנחנו מסוגלים והחלקי שלנו וה... מה? הנשמה, ואיך זה מופיע בנו, כאילו? מה, מישהו אמר משהו?
בטח שזה חלק כזה, פשוט השאלה באיזה תדרים אנחנו קולטים את זה, תמיד נופל.
כן, אבל אם יש איזושהי נקודה שאנחנו ממש, שקשורים לה, בלי מגבלות, בלי שאנחנו מגדירים את זה במה המגבלות שלנו, שאנחנו באמת קשורים לקדוש ברוך הוא. מה?
הנשמה.
איך זה מופיע בנו? איפשהו זה מופיע בנו? כן, אז עוד פעם, זה נכנס כאילו להגדרה הסובייקטיבית שלנו, איך אנחנו תופסים את זה.
נכון, אבל זה מה שבא
לומר. אתה אומר, זה בסדר לך, אתה אומר, מה הבעיה? באמת, כל אחד קשור לקדוש ברוך הוא.
כל אחד רואה את הנקודה הזאת אצלו,
בנקודה אחרת. כן. אז באמת יש צעד, דווקא תורה, כל אחד פוגש לפי האות שלו. אבל יש צעד שכולנו קשורים לשם יתברך.
מוסר.
מה? גם מוסר, כל אחד פוגש את המוסר לפי המדרגה המוסרית שלו, כמו שראינו פה, נכון? אבל יש צד שבו כולנו הם קשורים לקדוש ברוך הוא, השם יתברך בעצמו, בלי דגש בכל אופן של המגבלות שלנו. וזה נמצא איפה? בואו תראו, בפסקה ת'. נעריצך ונקדישך, כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש. כן, אני בשורה 56, נכון? גם אצלכם זה 56? כן. הכוונה היא אל מגמת הקדושה בפנימיותה, שהיא הסוד של השיח הקדוש הזה, שאף על פי, כן, עוד מעט נסביר את הכל, לא צריך כל מילה, שאף על פי שאין שום מלאך ושרף יכול להקדיש את עצמותו, יתברך. משום דלת מחשבה תפיסה בכלל. באמת אומר הרב, באמת אומר הזוהר הקדוש, אין מחשבה תפיסה בקדוש ברוך הוא כלל. אף אחד לא יכול באמת להיות, להשיג את, לדעת את השם מצד עצמו. בסדר? תמיד רק מצד איזשהו חלקיות שלנו. מכל מקום, ואפילו המלאך לא. מכל מקום, הסוד הפנימי של הקידוש של השם הוא הערצת העצם, אף שאינו מושג לנו, ואין אפשר לשום נברא להגותו, אפילו במחשבה מרוב העלמו. כשאנחנו מעריצים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו מעריצים את עצמותו, ולא רק את מה שאנחנו מסוגלים להשיג. ומכל מקום, הרצון הפנימי הוא קשור בקדושת העצם. זה המשפט. הרצון הפנימי הוא קשור בקדושת העצם, דקודשא בריך הוא אף על גב דלת מחשבה תפיסה בי, אבל ראותא דליבה איהו תפיס. בסדר? מגדיר הזוהר הקדוש, והרב מצטט את זה פה, ובחסידות הרבה מצטטים את זה, שבאמת הנקודה שבה כולנו דבוקים הקדוש ברוך הוא מצד עצמו ולא מצד המגבלות שלנו, זו נקודת הרצון, התשוקה. בסדר? כמו שדיברנו בזה כבר השנה, שכל אדם בתוכו מתגעגע לאינסוף, לא מסוגל להסתפק בחלקיות, במגבלות. כל טוב שהוא מוגבל, ישר האדם מתבאס ממנו, נכון? כולנו ככה. לא נצטרך לתפוס את הכל, וכל פעם יש מה...
איפה אנחנו שואפים?
מה?
איפה אנחנו שואפים? אם אנחנו באים ואומרים שאנחנו רוצים לשאוף להגיע לשלמות, או להבין את הכל עד הסוף, ואנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים, כי אנחנו מצמצם את מה שנגיע. אז כאילו איפה, זה כאילו, אני רודף אחרי הזנב.
כן. אז באמת, השאלה אם אפשר למצות את ה... כלומר, לממש את התשוקה הזאת, אבל הנקודה היא שהתשוקה הזאת קיימת בכל אדם. זה העובדה, כאילו. עובדת המציאות שכולנו מבקשים אינסוף. כולנו לא יכולים להסתפק בגבולות בעולם הזה. במגבלות. זה שאלה אחרת. האם יש איזשהו מקום שבו אנחנו נפגשים עם הדבר הזה במלואו? זה שאלה אחרת. אבל ברצון כולנו... קשורים לקדוש ברוך הוא, בגעגועים, בתשוקה, בסדר? בראות הדליבה. איפה מתבטא הרצון הזה? בתפילה. בסדר? לכן תפילה זה המקום שבו יש קשר לקדוש ברוך הוא שלא רק מצד ההשגה שלנו. בתפילה. ובאמת המדרגה היותר שלמה של המיצוי של הדבר הזה, מתי קורה? לא בעולם הזה, אלא בעולם הבא. עולם הבא זה באמת איזשהו שלב שבו אנחנו זוכים להיפגש עם הקדוש ברוך הוא שלא רק מצד המגבלות שלנו. ובעולם הזה אנחנו מתגעגעים, בסדר? כוספים, נפשי חולת אהבתך. אז ככה באמת מגדיר הזוהר הקדוש, בסדר? ובהזדמנות אפשר להעריך יותר גם בכל השאלה איך, אם זה מתממש איפשהו, איך מרגישים את זה. אבל מי שרוצה, יש פסקאות מופלאות של הרב קוק, שבהם הוא מתאר את הגעגועים שלו לאינסוף, שנמצאות בחדריו, כן, בספר בחדריו, בעניין הזה. ואם אנחנו שמים את הנקודה הזאת, אומר הרב בפסקה י' א', כל מה שהאמת היא יותר גבוהה, היא יותר פשוטה ויותר נחוצה לכל. תאר, כלומר, יש פה אמת שהיא כל כך עליונה, ולכן כל אחד פוגש אותה לפי המדרגה שלו, כל אחד חייב אותה, אבל מצד שני גם כל אחד פוגש אותה לפי המדרגה שלו, תאר? מרוב שהיא גבוהה, אף אחד לא פוגש אותה איך שהיא לעצמה. אלא כל אחד פוגש אותה, אבל כל אחד חייב לפגוש אותה. איך? לפי המדרגה שלו, לפי היכולות שלו, וזה מה שהרב אומר בפסקה שלנו, שהאמונה האלוהית היא המחשבה היותר עליונה, שמתוך גובה היא משתפלת בכל הסדרות, גם יותר שפלות, ובכל דרגה ושדרה היא מתוארת כפי ערכה. תראה, כאן שאלות? ממשיכים? אז הרב בסוף הפסקה אומר משהו, איזושהי אמירה מבהילה קצת, והיא שהמתחכמים להיות קטני אמונה מגביהים את רוחה מהשדרה הנמוכה, הם יוצאים ומתפרצים, ואין הציור של אמונת עולם בקטנותו ראוי להם, ובגדלותו אינם עלולים לקבלו, והרי הם כלואים בכלא הרעיונות הסותרים עד אשר יבוא עזרה מקודש. כלומר, אומר הרב, יש אנשים שאין להם תקווה, אין להם תקווה לאמונתם. מה התקווה? שיבוא עזרה מקודש. זה הצד היחיד של התקווה שיש להם. אבל מצד הבחירה שלהם, מצד המעשים שלהם, כביכול חס ושלום אין להם תקווה. וזה קודם כל אמירה מבהילה. זה אמירה מבהילה, וגם השאלה למה היא נכונה. כלומר, מה הבעיה? אדם חכם. תאר, אדם חכם, זה רע? זה רע שאדם חכם? למה הם לא מסוגלים? למה הם לא ראויים לאמונה? בגלל שהם מתחכמים? מה, זה רע להתחכם? להיות חכם? מה אתם אומרים? מה? לא, תגידו, מה נראה לכם?
מדובר על גדלות אמונה, לא גדלות מחשבה.
אז זה רע?
אם הוא מקטין את היכולת קיבול האמונה שלו...
אז מי שחכם מקטין את יכולת קיבול האמונה שלו, עדיף לא להיות חכם?
לא,
כאן אומר המתחכמים להיות קטני אמונה. מה זה מתחכמים להיות קטני אמונה? שמגביעים את רוחם מהשדרה הנמוכה, הם רוצים להיות גבוהים יותר מהשדרה הנמוכה של האמונה.
למה זה בכלל קשור לשכל?
כי אומר מתחכמים. הרב אומר מתחכמים.
כאילו מתוך ה...
שייך לחוכמה, נכון?
לא מעמיקים כאילו בחוכמה כדי להגדיל את האמונה שלהם, מתעסקים במושגים קטנים כאילו?
לא, הם אומרים, אנחנו יותר חכמים מזה.
נניח משהו כאין זה. והשאלה, למה שלא נגיד טוב, הם מתחכמים, אז בואו שבעזרת השם שידקו לאמונה במדרגה גבוהה יותר, שנלמד אותם.
לא, איך הם יכולים להשיג בתוך עצמם את האמונה הגדולה?
לא הבנתי.
הם בתוך עצמם יגלו מה האמונה הגדולה?
מה הם מבקשים? הם מבקשים להיות חכמים, נכון?
כן.
אני משער.
מה זה אין להם תקווה?
הרב אומר שאין להם, הם כלואים בכלא הרעיונות הסותרים עד אשר יבוא עזרה מקודש. נראה פה על כאלו שאין תקווה מצד המעשים, מצדם עצמם.
שהם
לא עשו
חסד?
לא, שהם לא יזכו לאמונה. אין תקווה שיזכו לאמונה. תשיב אותם בתשובה, לא הבנתי. אתה לא יכול להשיב אותם בתשובה? למה הרב לא אומר שתפקיד שלנו זה להעיר להם את האמונה הגדולה? הם מבקשים אמונה גדולה, והתפקיד שלנו להעיר להם את האמונה הגדולה, כמו שהרב אומר בכל כך הרבה מקומות. למה כאן הרב אומר שהתקווה היחידה זה עד שיבוא עזרה מקודש?
איפה הוא אומר על אנשים גדולים? הוא מדבר על אנשים קטנים בעיקר. תקווים להיות קטני אמונה.
מגביעים את רוחם מהשדרה הנמוכה. הפוך, הם אנשים גדולים, הם לא רוצים להיות בשדרה הנמוכה של האמונה. אז למה, למה, למה ציור של אמונת, למה בגדלותו הם לא עלולים לקבל את האמונת האלוהים?
הם מקביעים את רוחם מהשדרה הנמוכה, זאת אומרת, לא מקבלים באמת את ההבנות שלהם ממקום באמת רם.
הפוך, לא, הפוך. הם מקביעים את רוחם מהשדרה, הם לא רוצים להיות בשדרה הנמוכה. הם יוצאים ומתפרצים שהציור של אמונת האלוהים בקטנותו לא ראוי להם.
אבל הם מתחכמים להיות קטני אמונה, אז איך יכול להיות שהם נולדים ממקום גבוה?
זה השאלה. אבל זה מה שאומר הרב, שהם יוצאים מהשדרה הנמוכה של הקטנות של האמונה, אבל הם לא ראויים לשדרה הגבוהה. למה הם לא ראויים?
כי הם לא עברו ביסוד. הם נמצאים כרגע בקומה שהם לא יכולים להכיל את הקומה היותר גבוהה.
למה הם לא יכולים להכיל? הם חכמים, לא? הם לא חכמים? למה הם לא יכולים להכיל? אני מסכים איתך. למה הם לא יכולים להכיל?
כי הם באים בראש סגור, הם מחכים למשהו שיבוא ויפוצץ להם את המוח. משהו שכאילו, זה מה שחיפשנו. אבל גם כשהם ימצאו את זה, הם לא יוכלו להכיל את זה.
למה?
לא, הם מדבר על מקום נמוך, יוסף.
למה? הפוך, הם יוצאים מהשדרה הנמוכה.
הם לא רוצים את המקום הנמוך, הם רוצים את המקום הגבוה. לכן הם מחפשים לעלות לקומה שמינית, במקום כאילו...
אז תראו, אני חושב...
כאילו הם קופצים מדרגות.
יפה, אבל מה זה אומר לקפוץ מדרגות? אם הם חכמים, הרי ממה נפשך? אם הם חכמים... אם הם לא מאוד חכמים, אז אין סיבה שהם יכפרו בשדרה הנמוכה. זה השדרה שהם ברמת החשיבה שלהם, ברמה הרציונלית שלהם. ואם הם כן חכמים, אז שיזכו למדרגה שאלה הם ראויים. למה הם נתקעים באמצע? אתה מבין?
הם כן חכמים, אבל הם חוצים כאילו, הם לא מוכנים לנועד, הם ישר רוצים לקפוץ למדרגה שאלה הם ראויים. כאילו, הם לא מוכנים להחכים בשביל זה.
לא מוכנים ללמוד?
כאילו, לא יודע.
אז תראו, אני חושב... מה?
הם לא יכולים לבוא ולקבל את הדברים פשוטים, רוצים לשאר את הדברים הכבדים.
בסדר, אני מבין, למה הם לא ראויים לזה?
זה למה הרב אומר ש...
למה שלא יקלטו, הם חכמים.
הם חכמים? תקשיבו, אני חושב, שוב, בכיוון שאתם אומרים, אני רק רוצה לחדד אותו. נראה לי שדגש מרכזי פה, שהמפתח להבנה, זה מה שהרב, מה שאומר הרב, אין הציור של אמונת אלוהים בקטנותו ראוי להם. מה לא ראוי להם? הציור של אמונת אלוהים בקטנותו. מה זה ציור? איזה ציור של אמונת אלוהים? אנחנו מציירים ציורים? למה הרב השתמש בביטוי ציור? תגיד, אין המחשבה של יראת אלוהים בקטנותה ראויה להם. מה זה הציור? מה זה? פחות ממחשבה. אז למה הם לא כתוב אין אמונת אלוהים בקטנותה ראויה להם? אמונה יותר מוגדר מציור? אז באמת בלשון הרב, בלשון הרב ציור הכוונה... מה?
כתוב ציוד.
לא, כתוב ציור.
אצלנו זה דלת. כאן הציוד של אמונת אלוהים בקטנותו.
לא, אצל עוד מישהו זה דלת?
כן. בגרפה אחרת?
ציוד זה...
אצל עוד מישהו זה דלת? אצלכם זה ציור או ציוד? זה נראה לי מוזר מאוד.
ציוד.
אצלי גם במחשב וגם בספר זה ציור.
ציור.
ציור,
נראה לי שזה טעות. זה הגרסה החדשה, נכון? בגרסה החדשה, בגרסה החדשה אני חושב שמוסד הרב קוק עשה טעויות. החדשה. מוסד הרב קוק זה של אנשים שהם לא תלמידי הרב, ולא תמיד גם רוצים ומאמינים להגדיל את תורתו. זה התחיל מקרובים של הרב קוק וזה עבר לידיים חרדיות. ויש הרבה ביקורת של תלמידי הרב על ההוצאות. יש מקומות שממש תלמידי הרב צבידה וזה אומרים, תראו איזה אמרציות יש פה, איך הם פותחים ראשי תיבות וכל מיני דברים שלא קשורים. בכל אופן, הגרסה המקורית זה ציור, ונראה לי שזה גם הגרסה המתאימה. ולמה זה הגרסה המתאימה? כי זה הגרסה שהרב משתמש בהרבה מקומות, הציור האלוהי. ומה זה ציור? תראה, מה זה ציור? אז כשהרב משתמש בביטוי ציור, כמו שגם אנחנו מבינים את זה, זה הרבה פעמים קשור לכוח של הדמיון. מה שייך ל... כל התחום של הציורים, לצייר משהו, זה שייך אל הדמיון. למה זה שייך אל הדמיון? מה הקשר לדמיון? אז תראו, בואו תיקחו את הדפים, רוצה לחלק אולי? את הדפים הבאים, עכשיו יהיה בשפע יותר, הרבה יותר ממה שצריך. אז תראו במקור ב' שהוא ממילון הראיה, אז קודם כל תראו, אתם תראו בשורה 13, הציור השכלי הרוחני הוא המפרט ומגבש את התוכן של המחשבה. כלומר ציור, בשונה ממה שאפשר לחשוב, ציור שכלי הכוונה דווקא משהו שמחשבה מגובשת יותר, בסדר? מפורטת יותר. כמו ציור, כלומר יש לי איזושהי מחשבה, איזשהו כיוון מחשבתי. ציור זה כשזה כבר נהיה עם תמונה שלמה, בסדר? לנגד עיניי, תמונה שלמה. הציור שייך לכוח של הדמיון, בסדר? אצל הרב, שייך לכוח של הדמיון. ומה הקשר בין דמיון לבין אמונה? מה הקשר בין דמיון לבין אמונה? אז מה זה כוח המדמה? מה זה כוח המדמה? תראו בשורות הבאות, אני קופץ לשורה, היכל השכל המעשי, כן, אתם רואים בשורה 19 או 18, הדמיון זה היכל השכל המעשי. כוח הגוף שממנו נובעות כל המידות והמעשים. האב לכל הפעולות וממנו יצר כל המעשים. הכוח המראה את המציאות בתכונתה המפורדה. מה הקשר בין כל זה לדמיון? דמיון זה מה שאנחנו חולמים בלילה, נכון? זה לא מה שגורם לנו לעשות מעשים, זה לא מה שמראה לנו את המציאות הפיזית המפורדה שמולנו. מה הקשר בין זה לבין דמיון? כן.
החלטות רציונליות אפשר לדבר עליהן ולפלפל בהן המון. מה שמניע בסוף לאדם אחרי זה מה שיותר טבעי לו, מה שיותר פשוט לו. אחרי זה גם מגיע להחלטה רציונלית אחת, בסוף עובד, אני כבר דיברנו על זה פעם, בסוף עובד עם ההנחות יסוד שלו.
עם האינטואיציה.
בסוף עובד עם מה שברור לו, כאילו, זה... ואולי בגלל זה דמיון הוא משהו יותר טבעי, אולי זה גם קשור לתוך מדע ונבואה. לא רובד של הבנה שכלית, זה לא החלטה רציונלית או לא רציונלית.
כן, אבל רובנו לא, הדמיון זה לא הדבר שמציג לנו את המציאות בתכונתה המפורדה, ובדרך כלל גם זה לא היתר של כל המעשים. אנחנו לא עוסקים, נכון? אז מה הדמיון רלוונטי פה? אז באמת, הביטוי כוח המדמה שמופיע גם אצל הרב, אצל הרבים מחכמי ישראל, הוא ביטוי הרבה יותר רחב מאשר מה שאנחנו קוראים לו דמיון. וכמו שתראו בשורה 25, רואים תחת מקור ג', המבחין בין הכוח המדמה שעל ידיו אנו מכירים את הגופים לבין השכל אשר על ידיו אנו מכירים את עצמנו. כן, זה ההבחנה שהוא מביא פה הרב קלנר מדקארט, שכוח המדמה זה מה שאנחנו על ידו מכירים את הגופים, והשכל זה מה שאנחנו מכירים אותו את עצמנו. מה הקשר? איך מכירים את הגופים על ידי המדמה? אז בואו תראו בשורה 30, יש פה ציטוט מעץ חיים של האריזל, ותראו איזה מפליא זה, שאותו העיקרון הזה מובא בפילוסופיה, אצל האריזל, אחר כך תראו במלבים. מה זה כוח המדמה? אז שורה 30, כוח המרגיש מתחלק להי חושים. בסדר, כוח המרגיש זה בעצם הכוח שבו אנחנו מרגישים דברים בחושים שלנו, והם, אחד הוא המישוש, הוא בכל איברי הגוף, כי ירגישו המישוש, כי משמש זה לזה או דבר אחד אחר בהם. כלומר, כוח המישוש זה בכל האיברים של הגוף, אנחנו מרגישים משהו נוגע בנו, נכון? באור. והדלת חושים, כל אחד יש לו איבר פרטי, והם העין להרגש הרעות, האוזן לשמע, האף להריח, החך לטעום. וכל אלו חמשת החושים נמשכים מהמוח עצמו, כי שם עיקרם, אלא שנתפשט הרגשם באלו האיברים שזכרנו. נכון? איפה נמצא מה שמאבד, מה שקולט את, את החושים, את מה שמקבלים מהחושים? במוח, נכון? הם מרכז העצבים או משהו כזה, אלא שהם מתפשטים כל אחד לאיבר שאליו הם שייכים, בסדר? הם מופיעים דרך האוזן, דרך העין. וכל אלו נקרא חיצוניות, כי הם ממשיים וגשמיים. שהם רואים ושומעים בפועל גמור. אך הפנימי נקרא כוח המדמה. וזהו במוח עצמו. הוא מתדמה שם כאילו שם ממש הוא ההרגש ההוא במוח, ומצייר שם איך היה אופן ההרגש ההוא, אף על פי שלא הרגיש בפועל על האיבר המיוחד לחוש ההוא. כולנו, כשאנחנו רואים משהו, אז אנחנו בתודעה שלנו, במוח שלנו, שם מתעצב את התפיסה של מה שאנחנו רואים ושומעים, נכון? אנחנו לא מרגישים את לא בעין, אלא בתודעה, במוח. נכון? העין רק מעבירה את המידע, את השדרים למוח. וככה גם האוזן וכולי, כן.
אז זה כמו דז'ה וו, כאילו, קולט, הוא זוכר, קוראת את הסיטואציה, את אותו רגע שהוא היה בו, כאילו.
כן, אבל אתה אומר עכשיו, לא, לא, הוא עוד לא מדבר על השלב, איך שאני מבין, לעניודתי. הוא לא מדבר פה עוד על השלב של אחר כך. עכשיו, כשאתה רואה אותי ושומע אותי.
אז מה אתה זוכר?
לא, עוד לפני מה שאתה זוכר, אתה צודק מה שאתה זוכר, אבל עוד לפני מה שאתה זוכר. אתה עכשיו רואה אותי ושומע אותי, כל החושים שלך קולטים אותי, ובסוף מתעצבת לך איזושהי תמונה במוח.
נרשם במדמה.
כן. כוח המדמה זה בעצם מה שקורה במוח, העיבוד של כל הקליטות, קליטת החושים השונים במוח, זה כינוי, זה ככה מכונה כוח המדמה.
וזה קשור לדמיון?
מה?
כוח המדמה זה הדמיון?
יפה, אז השאלה מה הקשר בין כוח מדמה לדמיון, אתם יראו שיש קשר, בסדר? אבל קודם כל זה מה שמייצר לנו את התמונה הפנימית של המציאות, בסדר? מכניס את כל מה שראינו בראייה, בחושים, מכניס לנו את זה לתמונה מציאותית. ואז תראה, הוא ממשיך ואומר מה ששאלת, תראו בשורה 39, עוד יש כוח אחר במדמה והוא, כי יצייר הדברים אף שלא באמיתתן, מה שאי אפשר להיות כן ההרגש החיצון. כלומר, כוח המדמה יכול או לתת לי תמונה של המציאות שאני מקבל בחושים, או לתת גם תמונה שהיא לא מגיעה בחושים בכלל, בסדר? נכון? שאדם מדמיין, וזה הדמיון הרגיל שאנחנו רגילים לקרוא לו דמיון, בסדר? אבל זה רק החלק האחרון, הפחות חשוב של כוח המדמה.
זה משהו שהוא מדמיין והוא לא באמת חש אותו, כאילו, לא באמת ראה אותו.
כן, דמיון, נכון? אתה מדמיין, אתה יכול לדמיין כמה דברים. הרמב״ם אומר שיש כאלו שמדמיינים ספינה עפה באוויר. אתם מכירים דבר כזה היום?
שוגעים.
מה?
שוגעים.
שוגעים, אבל אתה מכיר משהו כזה היום?
מטוס.
מטוס. אבל אצל הרמב״ם הם באמת היו משוגעים. אצל הרמב״ם הם באמת היו משוגעים, מתארת גם משוגעים, אבל באמת, אז בכל אופן, הדמיון זה קודם כל, המדמה זה קודם כל מה שנותן לנו את תמונת, אותו כוח פנימי שנותן לנו את תמונת המציאות, שאוסף את כל המידע שקיבלנו בחושים השונים, ומייצר לנו תמונה פנימית בשכל שלנו. בסדר? זה בעצם, המדמה זה הכוח שלנו בשכל, שמאבד את כל הקליטות של החושים. והוא גם יכול גם לאבד דברים שלא ראינו, בסדר? כמו בחלום, או כמו שאנחנו סתם מדמיינים, נכון? אנחנו יכולים לחוות כאילו אנחנו רואים משהו שבכלל אף פעם לא ראינו אותו ולא יכולנו לראות אותו. זה בעצם כוח המדמה, ולכן זה ביטוי מאוד עמוק ויסודי בתורת הרב, באופן כללי, ולא רק זה, בקרב חכמי ישראל. זה לא הדמיון הנמוך שאנחנו רגילים לו, כן?
למה אף פעם לא ראינו?
לא רק.
למה אף פעם לא ראינו? הרמב"ם ראה ספינה, ראה את השמיים, מה
נחבר ביניהם? זה הדוגמה. בדיוק. לא, הוא אומר שכוח הדמיון מחבר דברים לא הגיוניים. נכון, נכון, אני מסכים. כלומר, אנחנו בדרך כלל, גם הדמיון שלנו משתמש ברכיבים שראינו ומקשר בצורה לא הגיונית. מה? יפה, עכשיו למה הדמיון הזה הוא כל כך חשוב? תראו מה שהמלבים אומר במקור הבא בשורה 44. כוח המדמה הוא אמצעי בין הגוף ובין הנפש, שהשכל והנשמה מתקשרים עם הגוף על ידי המדמה. איך השכל והנשמה מתקשרים עם הגוף על ידי המדמה? הוא המביא המוחשים וההרגשות של העולם הגשמי אל הנפש פנימה, והוא המוציא כוחות השכל והשכלותיו אל הגבייה, אל החוץ. כלומר, המדמה הוא זה שמכניס את קליטת הקליטות החושים שלנו אל התודעה, בסדר? הוא זה שמאבד את מה שאנחנו חווים מבפנים, והוא גם הפוך, הוא גם זה שמה? שלוקח את כוחות השכל אל הגבייה, אל החוץ. כמו שאגב, זה מה שכבר ראינו בהגדרות ממילון הראיה של הרב, שזה הכוח שממנו הוא האב לכל המעשים, והוא המראה את המציאות בתכונתה המפורדה. כלומר, לנו יש מחשבה מסוימת בשכל, נכון? אנחנו רוצים, אנחנו חושבים על איזשהו אמת. מה מקשר את האמת הזה למעשים שאנחנו עושים אחר כך בפועל? זה שאנחנו חווים את האמת הזאת כמשהו מציאותי שלאט לאט מתפרט למעשים, וזה לא נשאר פילוסופיה תיאורטית. תראה, כוח המדמה זה מה שהופך את האמיתות השכליות שלנו למשהו שרלוונטי לעשות אותו, תדר? כי האמת השכלית מצד עצמה היא לא בהכרח קשורה למציאות, תדר? המדמה זה מה שמלביש, מה שעושה את זה כמשהו מציאותי, שאנחנו חווים את זה, שמתוך זה אנחנו גם פועלים ועושים את זה, פועלים במעשה. ולכן זה מה שמחבר את ההכרות השכליות שלנו אל הגוף, וגם הפוך, זה מה שמחבר את הגוף אל ההכרות השכליות, כי זה מה שמכניס לנו את הקליטות החושים למוח. בסדר עד כאן? פחות או יותר?
אני ראיתי פשוט את הרב קוק שהוא אומר שהדמיון, אולי אחר כך אני אראה את זה הרב, שהדמיון הוא זה שתומן בתוכו את החושים.
יפה, הוא זה ש...
אבל אמרנו שהדמיון אין בחושים, כאילו.
הוא זה שמרכז, כן, זה גם אמירות שמופיעות פה בהקשר הזה בדיוק, הוא זה שמרכז את החושים השונים לקבל איזושהי תמונת מבט על המציאות, בסדר? כשאתה עכשיו חווה אותי, אז אתה חווה אותי גם עם הראייה שלך, גם עם השמיעה שלך, גם עם אישוש, אם אתה גם נוגע, נכון? אבל בסוף נוצרת לך בתפיסה, בתודעה, במוח, איזושהי תמונה אחת, בסדר?
אבל אמרנו שזה המדמה,
מציאות.
הוא זה שתומן בתוכו.
נכון? מה
הדמיון?
זה סותר? לא, המדמה ודמיון זה אותו דבר, רק שבמדמה, רק הרחבנו את מושג הדמיון. מושג הדמיון הוא לא רק...
של הדמיון.
מה?
זה חלק הקיבול של הדמיון, שהוא זה שתומנת, כאילו...
הוא זה שמקבל את החושים, והוא גם זה שהופך את המושכלות שלנו להיות משהו שקשור למציאות, בזה שאנחנו חווים אותם כמשהו מציאותי. תראה עוד שנייה, עכשיו, אנחנו רוצים לסיים. למה זה מאוד חשוב לאמונה? כן.
רק עושים קצת. לכן יש מצבים שאנשים מדמיינים את דברים, אתם מרגישים שזה מאוד אמיתי, כי אתם מחובר להם לתחושות, אחד אף כאילו, אחד תחושים.
יפה.
אז אדם, גם במקרה של משהו שהוא חד פעמים, אדם יכול לעזות משהו.
ולחוש את זה כאילו, להרגיש שהוא חש את זה.
וזה יראה לא מאוד אמיתי.
תראו בפסקה כף דלת.
זה מוח בין דמיון לבין מציאות.
כן, יפה. תראו בפסקה כף דלת, אצלכם במידות ראייה, י' דלת, במידות ראייה. מהר מהר אנחנו חייבים לסיים. בפסקה י' ד' במידות ראייה, מידת האמונה, בסדר? פסקה י' ד', י' ד'. אומר הרב, כמה פעמים צריכים לכפור בדמיונות כדי שהיא עומד על מצב שלם באמונה? יש לנו לפעמים דמיונות של הסבתא, של הגננת וכו', שאנחנו צריכים לכפור בהם ולטהר אותם ולהאמין אמונה תאורה ואמיתית, אבל לפעמים לא יוכל להעמיד בקרבו את מצב האמונה אם לא שילביש אותה בדמיונות. ומשקל זה מסור ללב חכם אשר ידע עת ומשפט לקרב ולרחק. כלומר, האדם צריך לדעת איזה דמיונות הם אלו שמתאימים לאמונה, למדרגה שלו באמונת אלוהים, ואיזה דמיונות הם נמוכים ורחוקים. ולמה צריך את הדמיונות? נכון? הרי הנבואה תמיד מתגלית בדמיון, ביד הנביאים הדמה. בסדר? כלומר, בלי הדמיון, האדם שייך לאלוהים פילוסופי. בסדר, אדם יכול לדבר על איזשהו אלוהים פילוסופי שהוא בכלל לא קשור אליו. המדמה זה בעצם לחוות את ההתגלות האלוהית. זה מה שהנביא מקבל בנבואה שלו. הוא לא רק מקבל איזושהי אמת פילוסופית, אלא הוא חווה התגלות אלוהית, כמו שאנחנו חווים את המציאות. בלי כוח המדמה, אז האמונה היא פילוסופיה. כוח המדם הזה, מה שגורם לנו זה שאנחנו בחיים שאנו חווים את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, וזה אמיתי, זה לא איזשהו דמיון שקרי, כמו שכשאנחנו מדמים את המציאות שאנחנו רואים זה אמיתי. אבל בלי כוח המדם, האדם יכול להפוך, אלוהים יכול להפוך להיות איזשהו משהו שכלי שלא קשור אליי, אני לא מרגיש אותו, לא קשור למעשים שלי, בסדר, יש איזשהו משהו מטאפיזי כזה שם, לא יודע אפילו איך לתאר אותו. וההלבשה הזאת, אומר הרב, היא נצרכת, כי היא זאת שהופכת את להיות חלק מהחיים שלנו, מחוויית החיים שלנו, ולא משהו רחוק ומנוכר, משהו קרוב ואוהב. בסדר? אנחנו כבר לא נגיע לזה, אבל חלק מהדמיונות זה למשל להגדיר את הקדוש ברוך הוא כחסד, כבעל חסד, בסדר? ורחמים, ואוהב. כל ההגדרות האלו זה לא הגדרות שאנחנו יכולים להגדיר את הקדוש ברוך הוא עצמו. הוא אין לו, כן, זה הרבה מעבר לכל הגדרות של רגשות ומידות וכולי. אבל זה איך שאנחנו חווים את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא. וזה כל כך חשוב, כי זה המפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא. ובלי זה הקדוש ברוך הוא נשאר איזשהו אלוהים של האקדמיה, בסדר? של פילוסוף, שלא קשור לחיים ולא רלוונטי, ואני לא פוגש אותו ולא חי אותו. ולכן כוח המדמה פה הוא מאוד חשוב, כמו שהוא חשוב בזה שאנחנו פוגשים אחד את השני. אם היינו מנסים לפגוש אחד את השני בלי כוח המדמה, אין אפשרות כזאת, אז לא היינו פוגשים. בסדר? כוח המדמה זה מה שמאפשר לנו באמת לפגוש ולחוות משהו, ולא רק להשאיר את זה בשכל. ובזה אני רוצה שנסיים את הפסקה שלנו, כדי שפעם באה נתחיל פסקה אחרת, ומי שרצה יכול להשלים את המקורות, את המקור הבא כאן בדף. אומר הרב ש... אותם אנשים לא ראויים אל הציור של אמונת הציור שאמנת עליהם בקטנותו לא ראוי להם, והציור שאמנת עליהם בגדלותו אינם ראויים, עלולים לקבלו. למה? כי בעצם בשכל שלהם הם מתפרצים, אבל הם לא באמת בקדושתם, במדרגת החיים שלהם, הם לא מסוגלים להיפגש עם התגלות אלוהית גדולה יותר, כי זה לא תלוי רק בשכל. אם יש אדם שהוא אוכל שקצים ורמסים עם מידות גרועות, גם אם בשכל שלו הוא יהיה מאוד חכם, הוא לא יוכל להיפגש עם מפגש אלוהי פנימי, כמו שאמרנו, אמונה זה התגלות פנימית שיש באדם, הוא לא יוכל להיפגש עם זה. ולכן האדם הזה הוא מתחכם להיות קטן אמונה, הוא רוצה רק בכוח השכל שלו, בפילוסופיה להגיע לקדוש ברוך הוא. וכמו שאמרנו, אומר הרב שצדקו אלו שאמרו בדור שאחרי הרמב״ם, מה לך לבקש שמבקש את אלוהים בפילוסופיה, זה כמו מבקש את חיים בבית הקברות. כלומר, אתה לא יכול עם השכל רק לפגוש את הקדוש ברוך הוא, ולכן אם אתה מנסה להתחכם ולהגביה את הרוח מאותה שדרה שרק אליה אתה ראוי מבחינת מדרגת החיים שלך, אז בסוף אתה תישאר בלי כלום. כי השכל כאן הוא לא הדבר היחיד. יש פה חיים שלמים שאתה צריך להיות ראוי להם, להיות במדרגה מוסרית, שאתה ראוי להתגלות שהיא גדולה יותר, שתהיה קשורה אליך ותהיה דבוק בה. ולכן האנשים האלו בסופו של דבר הם מתחכמים להיות קטני אמונה, והם לא יכולים, הם בורחים מהציור הנמוך שהוא כן ראוי להם, אבל הציור הגדול הם לא עלולים לקבלו, הם לא יצליחו לקבל אותו, כי הם אנשים, כי הם שפלים, והם לא שייכים למדרגות רוחניות פנימיות של מפגש עמוק עם הקדוש ברוך הוא, הם לא שייכים לשם. ולכן הם כלואים בכלא הרעיונות הסותרים עד אשר יבוא עזרה מקודש. יש איזושהי תקווה, אבל התקווה היא רק שיהיה חסד אלוהי שהם לא ראויים לו, כי הם לא במדרגה הזאת, כמו שפחה שראתה להם, שלא רואה חזקל בן בוזי. הלוואי שהם יזכו למשהו כזה. אז מה אתה שואל, אז מה?
אז מה הדרך כן לקבל?
אז מה הדרך כן? אז מה זה אומר אלינו, אני חושב, הפסקה הזאת? מה שזה אומר אלינו, שהבקשה, כאילו להבין, להשיג את הקדוש ברוך הוא, להוכיח אותו, רק באמצעים שכליים, היא לא כזאת שמסוגלת להביא למפגש עם הקדוש ברוך הוא, ולפעמים היא יכולה גם להביא להתרחקות מהקדוש ברוך הוא. זה גם לא אומר שצריך לא באמצעים שכליים, זה לא אומר שאתה זורק את השכל, תאר, גם זה לא. זה אומר שכמו כל דבר בחיים, לא כמו כל דבר, בעיקר זה נכון בדברים של קדושה, צריך את כל מדרגות החיים להעלות. לא מספיק רק השכל, צריך גם את הרגש לקדש ולזכך ושיהיה מוסרי וטהור, וגם את הדמיון שלנו, וגם את המעשים שלנו, וכשהאדם גדל בכל מדרגת החיים שלו, אז הוא זוכה לאמונה גדולה יותר. כלומר, כשאנחנו מבקשים אמונה גדולה, זה דורש מאיתנו להתקדם בכל המדרגות של החיים שלנו. בכל המדרגות, ואם ננסה להתכחש לאיזושהי מדרגה ולנסות רק עם השכל להגיע, לא נגיע למטרה. אם אנחנו רוצים לדעת את השם, אנחנו חייבים לעבוד על רגשותינו, על רצונותינו, לתקן את המידות שלנו, לקיים מצוות בקדושה, בטהרה, בדקדוק. כלומר, מה שזה אומר, שאם לא מקיימים מצוות בדקדוק ובקדושה, אז אי אפשר להאמין בקדוש ברוך הוא במדרגה העליונה. בסדר? כלומר, העבודת האמונה, צדיק באמונתו יחיה, זה כל החיים שלנו. ככל שאנחנו מתעלים במדרגות, אנחנו נפגשים עם קדושה אלוקית פנימית עליונה יותר. זה עבודת האמונה. שבין היתר, היא גם משתמשת בשכל כדי לסכל את מה שמפריע לנו. אבל השכל הוא לא הדבר היחיד, זה גם לא בהכרח המרכזי, הוא נצרך הכרחי הרבה פעמים, אבל האמונה זה בעצם להיפגש עם קדושה אלוקית עליונה בתוכנו, וזה דורש מאיתנו לעבוד, לעבוד בכל דבר, לרומם את החיים שלנו, להיות ראויים למפגש אלוהי פנימי. תראה? שנזכה, חזק וברוך.